מסכת חולין דף סמכדלת. נתחיל בעמוד הקודם, 5 שורות מלמטה. תנו רבנן, לוקחים ביצים מן הגויים בכל מקום, ואין חוששים לא משום נבלות ולא משום טרפות. אומר התנה, אם בגוי מוכר לך ביצים, מותר לך לקנות ממנו, ולא חוששים אולי הביצה הזו היא של נבלה או של טרפה. כלומר, למד למעלה דף נחת עמוד א', שאם יש עוף שהוא טרף, אם הוא יטיל ביצה, הביצה הזו היא אסורה באכילה. וכן, אם יש עוף שלא נשחט, עוף הזה מת, נבלה, חתכו את בשרו, חתכו את העוף, ורואים שיש בפנים ביצים. הביצים האלו גם כן אסורים. אומר התנא, כשאותו גוי מוכר לך את הביצים האלו, אין לך לחשוש, אולי זה ביצה של נבלה או טרפה? לא חושבים לכך וזה מותר. מה הסיבה באמת? מפני שלא מצוי ביצים של נבלות וטרפות. ולכן הולכים אחרי הרוב, מן הסתם הביצה הזו של תרנגול חי ובריא, ולכן זה מותר באכילה. שואלת הגמרא, ודילמא דעופתא מאינין הוא? אמר רב יהודה שמואל, באומר של עוף פלוני טהור. ולימא של עוף טהור, יחי יתלה להשתמות. שואלת הגמרא, נכון, אין לחשוש שמי זה עוף, זה ביצה של עוף נבלה או עוף טרף, כן לך חרי הרוב. אבל הרי לך הוא רע. עדיין יש לי לחשוש, אולי הביצה הזו זה של עוף טמא. הרי משמעות דברי הברייתא לוקחים ביצים נגויים בכל מקום, משמע גם במקומות כאלו שמצוי ביצים של עופות טמאים גם כן מותר לקנות. איך מותר? נחשוש, אולי העוף הזה, הביצה הזו של עוף טמא. עונה אביו של שמואל, אכן באמת אסור לקנות מן הגוי, אלא אם כן הגוי המוכר אמר לך, דע לך, שהביצה הזו שאני מוכר לך היא של עוף פלוני, שאנחנו יודעים שהעוף הזה הוא עוף טהור. ואז מלא, אותו הגוי הוא חושש לשקר, פני שזה יכול להתברר ולהתגלות. זה לא נכון, מכירים את הביצים של עוף פלוני, זה לא נראה כמו הביצה שלו. ולכן, אז מותר. שואלת הגמרא, מדוע אביו של שמואל אומר שמאמינים לגוי דווקא כאשר הוא נוקב בשמו של העוף, ואומר של עוף פלוני? למה לא נתיר יותר מזה? אם הגוי אומר שזה ביצה של עוף טהור, גם אם הוא לא אומר איזה עוף בדיוק, גם כן לכאורה אפשר להתיר, כי הרי זה דבר שניתן להתברר. מה הגמרא? אם הוא לא יגיד בדיוק איזה עוף זה, זה אסור. כי הוא יכול להשתמט, יכול להתחמק. אם תגיד לו, אני מכיר את הביצים של העופות הטהורים המצויים כאן במקום, זה לא דומה לשום אחד מהם הביצה שמכרת לי. הוא יכול לומר לך, לא, יש איזה עוד עוף אחר שאתה לא מכיר, שהוא טהור, וזה הביצה שלו. לכן, חייבים אנחנו שהוא יגיד בדיוק של איזה עוף זה, הוא אומר לו, הוא יפחד לשקר. הוא ידע שאם באמת זה לא שאותו עוף, הוא יכול השקר שלו להתגלות ולהתברר. ולבדוק בסימנים. אומרת הגמרא, למה צריכים בכלל את עדותו של הגוי? הרי יש לנו סימנים לדעת איזו ביצה של עוף טהור ואיזה של עוף טמא. דתניא, כסימני ביצים כך סימני דגים. סימני דגים סחלתך? סנפיר וקסקסת אמר הרחמנה, אלא אמה, כך סימני עוברי דגים. ואת הגמרא מביאה ברייתא שיש אכן סימנים להכיר. כתוב ברייתא, כסימני ביצים, זה אותם הסימנים של דגים. עכשיו הגמרא, הייתכן, וכי סימנים של דגים? הרי מה הסימנים של דגים לדעת אם הם טהורים או לא? כתוב התורה, סנפיר וקסקסת. ואת הגמרא, אכן צריך תקן שונה ברייתא לומר, כסימני ביצים, ככה סימני עוברי דגים. כלומר, ביצי דגים. אז מה הסימן שלהם? זה אותם סימנים של הביצים. ומה הם הסימנים? סימנים של ביצים של עופות, סימני עוברי דגים שנמצאים בתוך הבהמה, בתוך הדג, זה אותם סימנים. מה הם? אלו הם סימני ביצים. כל שקודרת ועגלגולת. כלומר, כל דבר כזה, ביצה כזו שהיא עשויה עגולה ככדור, אבל לא כדור כזה שהוא שטוח, כמו איזה עדשה, שזה עגול, אבל זה שטוח דק. לא כך, אלא עגלגולת. היא עבה. אבל, אומר התנא, לא שהיא עגולה לגמרי כמו כדור, אלא ראשה אחד קד וראשה אחד חד טהורה. ראש אחד של ביצה הוא עבה, והראש השני של הביצה הוא יותר צר. אז אופן כזה, אכן זה סימן שהביצה הזו טהורה, כמו שאנחנו מכירים את הביצים של התרנגולת. משיך התנא ואומר, שני ראשי הקדין או שני ראשי החדין תמיעין. אם שני הראשים, דהיינו הראש משני הצדדים של הביצה, זה עבה כמו קד, או שניהם צרים, שניהם חדין, הרי שסימן שזו ביצה טמאה. עוד סימן נוסף נותן התנא, חלבון מבחוץ וחלבון מבפנים טהורה. אם הביצה הזו, בצד החיצוני יש את החלבון, דהיינו הלבן, והצד הפנימי זה החלמון, הצהוב, הרי שהיא טהורה. כמו שאנחנו מכירים בביצה של תרנגולת, נזכור סימן, חלבון זה לבן, חלבון לבון, חלבון לבן. וחלמון זה כמו לימון, זה הצהוב, זה בפנה, נמצא בפנים, זה טהור. אם זה להפך, חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים, טמאה. חלמון וחלבון מעורבים זה בזה, בידוע שהיא ביצת השרץ. זה הביצה של שרצים. על כל פנים, מה למדנו מכאן? שיש סימנים להכיר מהביצה אם היא טמאה או טהורה. ואם כן, לכאורה, מדוע צריך את העדות של הגוי? עונה הגמרא לצריכה דחתוכות. כאן מדובר שאותו גוי מכר לי ביצים שהן חתוכות. ועד זה אני לא יכול כבר להבחין האם ראשה קד או ראשה חד. לכן צריכים את העדות שלו. שואלת הגמרא ולבדוק בחלמון וחלבון. עדיין. יש לי אבל סימן נוסף, גם עם החתוכות, הרי ניתן לבדוק על ידי שנוכל לראות האם החלמון הוא חיצוני או שהחלבון הוא בחוץ. אם החלבון בחוץ, אז היא קשרה. אם זה חלמון בחוץ, סימן שהיא טמאה. עונה גמרא, בתרופות בקערה, כמדובר שהוא קשקש אותם, הוא ערבב את החלמון והחלבון יחד, ומילה כבר לא ניתן להכיר מה היה בחוץ, מה היה פנימי, ולכן צריכים את עדותו של המוכר הגוי. וכי הגוונה, מי זבנינן מיני הוא? והתניא אין מוכרין ביצה טרפה לעובד כוכבים, אלא אם כן תרופה בקערה. לפיכך, אין לוקחים מהם ביצים תרופות בקערה. אומרת הגמרא, וכי אם באמת אותה ביצה מעורבבת מותר לקנות מהגוי? והרי שאין לנו בריתה. אדם שיש לו עוף שהוא טרף והטיל ביצה, אסור ליהודים לאכול את זה, אבל זה מותר בענה. בכל זאת, אסור למכור את זה לגוי. מפני שיש חשש שאותו הגוי ילך וימכור את זה לישראל. לכן מה עושים? אומר, רק אם זה טרוף בקערה, תפתח את הביצה, תערבב אותה בתוך הקערה, ואז מותר לך למכור את זה לגוי. כי הוא לא יקנה, יהודי לא יקנה את זה מנו כך. לכן, כך החיים תקנו, שלא קונים ביצים טרופות בקערה מן הגוי. כי בזה בעצם יש חשש שאולי זו ביצה שהיא טרפה. ואם כן, אומרת הגמרא, כיוון שלוקחים ביצים תרופות בקערה, אז בוודאי שמה שאמרנו שקונים ביצים נגועים מדובר כאשר הביצים הן שלמות. אם ביצים הן שלמות, או על כל פנים חתוכות, אבל לא תרופות בקערה. אם כן, ניתן להבחין על ידי הסימנים שהזכרנו למעלה, האם זה ביצה טמאה או טהורה. ואם כן, מדוע צריך לעדותו של הגוי? נוכל לבדוק את זה, לברר את זה על ידי הסימנים. אלא אמר בזירה, סימנים לאו דאורייתא. דאי לתמה הכי, הדה אמר הבסי, שמונה ספקות הן, לבדוק בביצים דידהו, אלא אשמע מינה, סימנים לאו דאורייתא. אלא מתרץ רבי זירא, הסימנים האלו, זה לא סימנים שקיבלנו אותם הלכה למשה מסיני, הם לא סימנים ברורים, שאם זה כך, אז זה טהור, אם זה כך, זה טמא. אלא, שאכן ראינו על פי רוב, הדבר הזה באמת, מי שיש לו ביצים כאלה, זה סימן שזה טהור, אם ביצים בצורה אחרת, סימן זה טמא, אבל זה לא סימנים ברורים. ולכן אי אפשר להתיר את הביצים האלו על ידי בדיקה בסימנים בלבד. ולפיכך צריכים את עדותו של הגוי. מביא לזה ראיה שזה לא סימנים גמורים. שהרי למען למעלה, אמר הבסי, יש שמונה ספקות, שמונה עופות, שיש בהם ספק האם הם עוף טהור או עוף טמא, בגלל שהקורקבן שלהם הוא לא נקלף ביד, אלא רק בסכין, לכן יש לנו ספק בדבר הזה. לכאורה, מה הבעיה? נראה את הביצים שלהם. האם הראש שלהם אחד עב ואחד חד ממילא, זה עוף טהור. ואם נראה ששניהם קדים או שניהם חדים, זה עוף טמא. אז למה אמר שיש ספקות? נוכל על ידי הביצים לדעת מה הדין של העופות האלו. אלא ודאי שזה לא סימנים ברורים, ולכן אי אפשר על פי זה להחליט אם זה עוף טהור או טמא. אלא מה הלכתה הקטנילה? הכי כמה, שני ראשי הקדין או שני ראשי החדין, או חלמון בחוץ וחלמון בפנים, ודאי טמאה. ראשי חד חד, ראשי חד קד, וחלבון מבחוץ, וחלמון בפנים, ואמר לך של עוף פלוני וטהור הוא, סמוך עליה. מסתמה, לא תסמוך עליה. דייקה דעורבה, דדמי לדיונה. אומרת הגמרא, אם ככה, אם הסימנים של הביצים זה לא סימנים ברורים שאפשר על פי זה להכריע, אם זה ביצה טהורה או טמאה, אז מכן בשביל מה בכלל נתן את הסימנים? מה אני צריך להרוויח בסימנים האלה? אומרת הגמרא, כוונת תנא לומר כך. אם אתה רואה שהביצה הזו, שני ראשי הקדין או שני ראשי החדים, הוא אפילו ראשי אחד חד וראשי אחד קד, אבל חלמון בחוץ וחלמון בפנים, דע לך שהביצה הזו ודאי היא טמאה. וממילא, אם יבוא אותו הגוי ויאמר לך של עוף טהור, אל תאמין לו. תדע לך שהוא משקר. אבל אם תראה שהביצה הזו, ראש שלה האחד הוא חד, והראש שלה האחד הוא קד, הוא עווה. וכן, עוד דבר יש פה, החלבון מבחוץ והחלמון מבפנים, אז יש סיכוי שהביצה הזו היא טהורה. ואז תמתין, היא אומר לך שזה אכן של עוף פלוני, וזה אותו עוף שהם מכירים שזה טהור, אז נסמוך עליו. כלומר, הסימנים של הביצה הם מסייעים לי להאמין לאותה עדות של הגוי. דיינו, אם הגוי לא אמר לך של איזה עוף בדיוק, עוף טהור, שהביצים האלו הם שלו, אז לא תסמוך עליה, אל תסמוך על הסימנים שהזכרנו למעלה, ככה מבאר הרשב"א. למה? שהרי יש עורב שהביצים שלו הם דומים ליונה. כלומר, יש להם גם כן סימנים כאלו כמו של יונה, שזה צד אחד עב, צד אחד צר, ואולי יש עוד כמה עופות טמאים כאלה. לכן על סימנים בלבד אי אפשר לסמוך, אלא רק בצירוף העדות של הגוי, שני ביחד אפשר להתיר. אמר מור, חלבון וחלמון מעורבים זה בזה, בידוע שהיא ביצת השרץ. למה הלכתה? אמר רקבה ברחמה לומר שהיא רקמה, ונקבה בקעד השעה מתמה. למדנו בבריתה למעלה, שאם רואים בביצה שהחלמון והחלבון מעורבים יחד, אז בידוע שזה ביצת השרץ. התנא לא אמר בידוע שהיא אסורה, או שהיא טרפה, טמאה, לא, הוא אמר בידוע שהיא ביצת השרץ. שמה יש לו הדגשה? זה של שרץ ולא של עוף טמא. מה נפקא מינה? ולאו אחי, כל ביצה של טמא היא אסורה, בין של עוף טמא או של שרץ. אז זה מתרץ רב עקבה ברחמה, הוא בא להגיד לך פה דין בדיני טהרות. בא לומר לך, כידוע, יש שמונה שרצים בתורה שהם מטמאים אפילו בשרץ כעדשה. אז אם הביצה הזו היא שיש לה חלבון וחלמון מעורבים יחד, התחיל כבר להיווצר ממנה אותו השרץ בפנים. התחיל כבר להירקם שם בתוך אותה ביצה. ונעשה נקב חור ביצה, הוא יכול להכניס את האצבע שלו בפנים. ויש שם עכשיו תחילתו של היווצרות, של תחילת הבריאה של אותו השרץ. הדין אם הוא נגע בזה, האדם נטמא. כי שרץ מטמא בקעדשה. לכן התנא דקדק לומר לך, חלבון וחלמון מעורבים יחד זה בשעת השרץ. לא אמר לך רק זה ביצה טמאה. כי אם זה ביצה של עוף טמא, אז זה לא מטמא אם אדם נוגע בזה. אבל אם זה ביצה של שרץ, הרי שרץ מטמא בקעדשה. מתקיף לרבינה, ודילמה דנחש היא מקשה. אם ככה, אם זה תכלית של התנא למד לך, שאכן הוא נטמא אם הוא נגע בזה, מדוע באמת הוא בוודאי נטמא? הרי הביצה של הנחש היא גם כן חלבון וחלמון מעורבים יחד. והדין הוא שרק שמונה שרצים בלבד הם מטמאים. שרץ כעדשה, זה רק בהם נאמר, לא לגבי דברים אחרים. וכאן הרי ייתכן של ביצה של נחש, והיא לא מטמאה. אלא מה רבה? שאם רקמה ואכלה, לוקע עליה משום שרץ השורץ על הארץ. אלא מתרץ רבה, הטענה שהדגיש חלבון וחלמון מעורבים יחד, בידוע שהיא בצד השרץ, בא לומר לך, שאם התחיל כבר להתרקם, להיווצר, שם בפנים בתוך הביצה הזו, הדין הוא, שאם האדם אוכל את זה, הרי שהוא לוקע על זה משום שרץ השורץ על הארץ. בין אם זה ביצה של נחש, ובין אם זה ביצה של השרצים, לא בדיוק שמונה השרצים, כל השרצים, השרצים על הארץ, אז אם האדם אכל את הביצה שהתחיל כבר להתרקם ממנה, אכן הייצור בפנים, אז מלא הוא לוקע את זה משום שרץ השורץ על הארץ. ולכן התנא מדגיש את זה. כי אם זה ביצה של עוף טמא, והתחיל להתרקם בפנים, ואדם אכל את זה, הוא לא לוקע משום שרץ השורץ על הארץ, אלא לוקע את זה משום שרץ העוף. שרץ העוף. ידוע שכאשר עדים מטרים באדם בעבירה, הם חייבים להגיד לו בדיוק איזה עבירה הוא עובר. ורק אז הוא לוקה. אבל אם אמרו לו לאו אחר, אינו לוקה. לכן התנא מדגיש, אם זה חלבון וחלמון מעורבים יחד, אל תגידו לו שזה ביצה של עוף טמא. הוא אומר לוקה על שרץ שורץ על עוף. כי באמת הוא לא ילקה על כך. צריך להגיד לו, זה שרץ השורץ על הארץ. את הלאו הזה הוא עובר. ולכן אין הבדל באמת גם נחש, וגם שרץ אחר, הביצה שלהם חלמון וחלבון מעורבים יחד, וצריך להתרות במי שאוכל את זה, משום שרץ השורץ על הארץ. יחי, מי אר ידית מאה, אפילו יתהורן עמיד אתניה, כל השרץ השורץ על הארץ, לרבות אפרוחים שלא יפתחו עיניהם, מדי רבנן, וקרא אסמכתה בעלמה. אומרת הגמרא, אם כאן מדובר לעניין לב שאדם לוקה, אז אם כן, לא רק בגלל שזה בצד השרץ, אז האדם לוקה משום שרץ השורץ על הארץ, אלא כל ביצה, גם של עוף טמא, ואפילו של עוף טהור, ברגע שהתחיל להתרקם בתוך הביצה משהו, אדם שאוכל את זה, לוקה משום שרץ השורץ על הארץ, לא משום שרץ העוף. למה? שהרי שנינו, הפסוק שאומר כל השרץ השורץ על הארץ, אמרו חכמים, לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם. דהיינו, האפרוח, לאחר שפקע מביצת תרנגולת, הוא עדיין בהתחלה, הוא עדיין לא יכול לראות, עדיין לא התפתחו העיניים שלו, בזמן הראשוני. לאחר מכן נפתחים עיניו, ואז הוא כבר מותר העוף הזה באכילה, זה נקרא אפרוח. אבל בהתחלה, הוא אסור באכילה, הוא נקרא שרץ שורץ על הארץ. וקל וחומר, כל זמן שהוא נמצא עדיין בתוך הביצה. מה למדו מכאן? שכאשר זה נמצא בתוך הביצה, הוא לא נקרא שרץ העוף. הוא נקרא שרץ השורץ על הארץ. ואם כן, למה תנא מדגיש שזה ביצת השרץ עם החלבון והחלמון מעורבים יחד? ולכן הוא לוקה משום שרץ השורץ על הארץ. זה לא נכון. אפילו אם זה לא ביצת השרץ, אלא ביצה של עוף. לא רק עוף טמא, אפילו עוף טהור. תמיד הוא לוקה משום שרץ השורץ על הארץ. נהג גמרא מדי רבנן. באמת, אפרוחים שלא נפתחו עיניהם, ועדין איזה ביצה של עוף טהור. כל זמן שעדיין לא יצא מהביצה, אין בזה את האיסור דאורייתא של שרץ השורץ על הארץ, אלא רק מדי רבנן בלבד. הפסוק הזה זה אסמכתא בעלמא, רק בביצה של שרץ, הרי אם התחיל להתווצר בתוך הביצה, התחיל להיברות, להתרקם שמה, זה לוקח את זה משום שרץ השורץ על הארץ. ולכן התנא אמר שחלבון וחלמון מעורבים יחד עליך, זה בוודאי ביצת השרץ, וצריך להתרות במי שאוכל את זה, משום שרץ השורץ על הארץ. תנו רבנן, גאולי ביצים מותרות, ביצים מוזרות, נפש יפה תאכלם. נמצא עליה קורת דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. אמר ברמיה, והוא שנמצא על קשר שלה. אומרת הברייתא, אם האדם בדרך כלל בישל דבר מאכל היתר, ובישל בתוכו גם כן דבר איסור, הרי שאותו הדבר האסור הוא נותן טעם בתוך הדבר המותר, וגם הדבר מותר נאסר באכילה. למשל, יש לך סיר של אוכל כשר, הכנסת בפנים חתיכה אחת של בשר מבלה, כל המאכל נאסר, כי דבר האיסור נתן טעם בהיתר. מחדש התנה, אבל אם יש לך ביצים של עוף טמא, שהתבשלו ביחד עם ביצים של עוף טהור, הרי שהביצים הטהורות האלו הם לא נאסרו מפני שהטעם היוצא מהביצים הטמאות הוא לא אוסר, זה נקרא גאולי ביצים. הטעם היוצא מהביצים האסורות זה לא אוסר את המותרות. מפני שזה כמו מים בעלמה, זה לא נותן בהם טעם. עוד הלכה מוסיבת ענה, ביצים מוזרות. יש ביצים כידוע שהם, תרנגולת מטילה אותם מכוח הזכר, ויכול להיווצר שם אפרוח. לעומת זה, יש ביצה שנולדת בלי זכר, כספנה מהרעה. הביצה הזאת, גם אם התרנגולת תדגור עליה, לא יכול להיווצר בזה אפרוח. אם בכל זאת דגרה על זה, הביצה הזאת יכולה להתקלקל. הביצים האלו, לעולם לא יכול להיווצר מהם אפרוח, וגם אם אתה רואה שיש שם טיפה דם, נפש היפה תאכל להם. אדם שהוא לא אסטניס, הוא לא נגעל, הוא יכול לאכול מהם, כי זה לא נקרא ביצים שיסו. נמצא עליה קורת דם, מבאר הרשב"א, שזה לא קשור לקטע הקודם על ביצים מוזרות, על ביצים שנולדו מזכר. אלא נמצא עליה קורת דם, מדבר כבר על ביצה, שהיא אכן תרנגולת הטילה אותה מכוח זכר. ואדם פותח את הביצה, ומוצא שם טיפת דם. אומר התנא, טיפת דם הזו מראה בעצם שהתחיל להתרקם האפרוח. אז זורק את הדם, ואוכל את השאר, לא כל הביצה נאסרה. אמר בירמיה, והוא שנמצא על קשר שלה. קשר, כלומר, החלמון הצהוב בפנים, יש לו כעין איזה חוט לבן כזה שנמשך מהחלמון לשני הראשים של הביצה, לצד הרחב ולצד הצר. דווקא כאשר אותה טיפת דם היא נמצאת בראש הקשר למעלה, באותו המקום ששם מתחבר אותו החוט הלבן לקליפה של הביצה, אם זה נמצא שם, אז זה מראה שרק שם התחיל להיווצר אותו אפרוח, אבל עדיין לא כל לא כל הביצה התחיל להיווצר שם האפרוח. לפיכך זורק את אותה טיפת דם, את החלק של האפרוח, ויתר הביצה מותר באכילה. אבל אם אתה רואה טיפת דם בגוף הביצה, הרי שכפי שנראה בהמשך, זה מראה שהתחיל כבר להתרקם האפרוח גם ביתר חלקי הביצה, ולפיכך כל הביצה הזו היא אסורה באכילה. מה שכתוב כאן נמצא על קשר שלה, יש שתי גרסאות בראשי, האם הכוונה היא דווקא כשזה היה בצד הקד, בצד הרחב, יש גרסאות הפוכות, דווקא כשזה נמצא בצד הצר. תנדוסטי אבוד דרבי אפטוריקי, לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה, ונמצא על חלמון שלה, אפילו ביצה אסורה, מה הטעמה? לשדה תכלה בכולה. אומרת הגמרא, דוסטי האביב של רבי אפטוריקי אומר, שאכן לא שנו שזורק את הדם ואוכל את השאר, אלא דווקא שנמצא על החלבון שלה. הסביר רש"י הכוונה איפה החלבון שלה, לא בכל מקום בחלבון, דווקא, כמו שהסביר רבי ירמיה, בראש הקשר שלה. אבל אם נמצא על החלמון שלה, או גם בחלבון, אם זה נמצא ביתר המקומות, אפילו הביצה כולה אסורה. אומרת הגמרא מה הטעם? מפני שהקלקול בעצם כבר נמצא בכל הביצה. כלומר, התחיל כבר להתרקם אותו אפרוח בכל הביצה, ומלא כולה אסורה משום שרץ. אמר לרב גביהה מבקתי לרב אשי, איפקה תנה תנה קמד אביה, ואביה הוא התרצה נהלי אחי. סיפר לו רב גביהה מבקתי לרב אשי, תדע לך, שהיה חכם שנת הברייתא הזו של דוסטאי, אביו דרבי אפטוריקי, בצורה הפוכה, הוא שנה ככה. לא שנו אלא שנמצא על חלמון שלה, אז זורק את הדם ואוכל את השאר. אבל נמצא על חלבון שלה, אפילו ביצה אסורה. והוא אמר לו, אביה, לא נכון, זה טעות, ואת שני את זה כמו שאמרנו מקודם. לא שנו אלא שנמצא על חלבון שלה, ונמצא על חלמון שלה, אפילו ביצה אסורה. אמר חזקיה, מניין לביצה טמאה שהיא אסורה מן התורה? מניין לך שעוף טמא, שהטיל ביצה, שהביצה שלו אסורה מן התורה, שנאמר, ואת בת היענה, שהפסוק מזכיר שמה את העופות הטמאים, אומר ואת בת היענה, וכי בת יש לה ליענה, וכי היענה היא מטילה ולדות, כמו שבהמה פרה מטילה עגל, ממליטה עגל, אבל העופות, בת היענה, היא לא מטילה איזה ולד קטן, אלא היא מטילה ביצה. אז איך הפסוק אומר ואת בת היענה? אלא איזו? זו ביצה טמאה. אלא מכאן למדנו מה זה בת היענה? הכוונה היא הביצה של היענה. והפסוק אומר מפורש שהיא הביצה הזו היא אסורה. מכאן נלמד בעניין אב לכל הביצים של עופות הטמאים שהם אסורים. שואלת הגמרא ודילמה היינו שמיהו? אולי אותו העוף מכונה בשם בת היענה. למדנו למעלה דבר דומה. הגמרא בדף מ"ג, דף סמך ג עמוד א, הגמרא אמרה, יש עוף שנקרא בת מזגח חמרה. יש עוף שנקרא בת מוזג היין. ככה העוף הזה נקרא. אז אם כן, אולי גם פה נקרא, העוף הזה נקרא בשם בת היענה. הגמרא לא סקרה, תחת הכתיב, בת עמי לאחזר כיענים במדבר. אומרת הגמרא, זה לא נכון. העוף הזה ודאי מכונה בשם יענה ולא בת היענה. שרש פסוק באיכה אומר, בת עמי לאחזר כיענים במדבר, לא אומר בת יענים. ולא, וכי, אומרת הגמרא, קושיה הפוכה, וכי באמת לא מצינו שהעוף הזה נקרא בת היענה, והכתיב, יעשה מספד קטנים ואבל כבנות יענה. אז רואים מכאן פורש שהעוף מכונה בשם בנות יענה. הגמרא אומרת לא, כיענה זו שמתאבלת על בניה. מה זה אבל כבנות יענה? כוונה כמו היענה שמתאבלת על הבנות שלה, מתאבלת על הביצים שלה, אם נשברו לה הביצים, היא מתאבלת עליהם. הוסיפה הגמרא להקשות עוד קושיה נוספת להוכיח שהעוף נקרא בשם בת היענה. והכתיב, ושכנו שם בנות יענה. הגמרא, כי יענה זו שוכנת עם בניה. הפסוק מדבר שמה על בבל שהיא תחרב ותהיה שוממת. אומר הפסוק שהכינו שם בנות יענה, וכי הכוונה היא רק הביצים, הכוונה שיהיו שמה עופות שהם נמצאים במדברות ושם הם יהיו. אז כן, שהפסוק אומר בנות יענה, משמע שהוא מדבר על העופות, הם מכונים שבנות יענה. הגמרא דוחה ואומרת, כוונת הפסוק כך, הפסוק שמה אומר לפני זה שיהיו שמה עופות, שיהיו שמה בהמות וחיות, ורבצו שם ציים ומלאו בתיהם אוחים, אוחים סוג של חיה, ושכינו שם בנות יענה. כלומר, הוא אומר שהאוחים האלה יהיו כל כך רבים, שוכנים שם חמולות חמולות, משפחות משפחות מהחיה הזו, כמו בנות יענה, כלומר כמו היענה שימצאת עם כל הביצים שלה ביחד, ככה אם כן האוחים האלה יהיו שם עם כל הוולדות שלהם ביחד, יהיו שם כל כך ריבוי. ולעולם באמת העוף מכונה בשם יענה ולא בשם בת היענה. הגמרא מביאה עוד קשה נוספת. והכתיב, תכבדני חיית השדה, תנים ובנות יענה. ויסר קלטך, ביצה, ביצה בת ממר שירה, היא. אומרת הגמרא, כתוב, שעתיד לבוא כשבחו, הביא את עם ישראל מכל הגולה, יעשה להם דרך סלולה במדבר, וכדי שיהיה להם מים לעולים מן הגולה, וכשבחו יעשה שם נחלים, שיוכלו לשתות ויהיה להם נוח ונעים. ואומר הפסוק, תכבדני חיית השדה, תנים ובנות יענה, הם יהנו, איך שהכשבחור עושה בשביל עם ישראל, אז גם הם נהנים מזה אגב שיש להם פתאום נחלים לשתות. אז מה אומר הפסוק כאן? תנים בנות יענה הם יכבדו, כלומר הם ישירו שירים לכבוד הקדוש ברוך הוא. ואם תאמר לי שבנות יענה הכוונה ביצים, הייתכן וכי הביצה יכולה לומר שירה. אבל אם נאמר שבנות יענה הכוונה עופות, מלך כשהם מצפצפים נראה כאילו שהם שרים. אלא הכוחך אם כן להוכיח שהעוף עצמו נקרא בנות יענה. ואם כן, מה קשה ומה הוכחה מה שאמרנו ואת בת היענה שמדובר על ביצה? אלא אומרת הגמרא, כתיב היענה וכתיב בת היענה. ושנה אחד יפסח ספרה לשתי תיבות. ואם תפסיק להו ספרה בתרתי תיבות, שמע מינה תרי שמות נינהו. אומרת הגמרא, נכון, העוף הזה פעם מכונה בשם יענה, פעם מכונה בשם בת היענה. אבל אם כאן הפסוק שאומר בת היענה, הכוונה היא לעוף שמכונה בשם בת היענה, אז צריך לכתוב את בת היענה במילה אחת. למה כתוב בספר תורה בת היענה בשתי מילים? למה שהסופר כותב את זה בשתי מילים, מוכח שלא הכוונה היא עוף שמכונה בת היענה, אלא לבת של היענה דיינו בצה. אלא מעט העת כדור לעומר, לפסח להוסף רבי תרי, אכן עמיד את תרתי שמי נינהו. אמרי התם בשתי תיבות פסיך להו, בשני שיטין לא פסיך להו. אבל אחר אפילו בשני שיטין נמי פסיך להו. מת הגמרא אם ככה, כשהפסוק אומר עת כדור לעומר מלך העלם, ש... הוא כותב את זה בשתי מילים, את כדור לעומר. הרי ודאי זה אדם אחד. ובכל זאת, הסופר כותב את זה בשתי מילים. הייתכן לומר שזה שני בני אדם? ודאי שלא, זה אדם אחד. והפי כן, זה שתי תיבות. אז גם פה לכאורה אותו דבר. עונה הגמרא יש הבדל. שמה מותר לסופר לכתוב את זה בשתי תיבות, כדור לעומר. וחייב לכתוב את זה בשורה אחת. כאן, בת היענה, הסופר יכול לכתוב את זה בספר תורה אפילו בשתי שורות, בת בשורה אחת והיענה בשורה שנייה, ועל כוחך לומר שזה שני מילים נפרדות לגמרי. ומכאן הוכחה שבת היענה הכוונה היא ביצה ולא הכוונה היא עוף שמכונה לפעמים בשם בת היענה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.